אנחנו ממשיכים בתללי אורות שבממריה עמוד 26 והגענו לפסקה ח' שעוסקת בטעמי מצוות הקשורים לאכילה. במיוחד שאלת הצמחונות עולה כאן, שאלה שבימי הרב קוק לא הייתה כל כך מצויה, למרות שהיו צמחונים, אפילו צמחונים אידיאולוגיים בימי הרב קוק, בימינו זה דווקא הפך להיות יותר מצוי. השאלה היא מה היסוד של הדברים. הנטייה החופשית של המוסר לקראת משפט בעלי חיים בכללם ודרישת זכויותיהם מהאנושות גנוזה באורח פסיכי טבעי בעמקי התורה. זאת אומרת, אמנם התורה לא אמרה לתת שוויון זכויות לבעלי חיים, גם לא העניקה זכויות לבעלי חיים, אבל יש באופן גנוז, באופן אידיאלי, זה נמצא בתוך דברי התורה. הבה נראה כיצד. באוצר האנושיות הקדמון, כל זמן שזרע האור הרוחני, אשר אחר כך התבצר בישראל, היה מפוזר ביחידים בלתי מסומנים בהריגה לאומית, כלומר שהיו צדיקים פה ושם, לפני אשר נפלגו הגויים ללשונותם, כבר עלה המוסר הדרישת משפט בעלי חיים, ואדם הראשון הותר לו בשר לאכילה. זאת אומרת, זה שלב קדום מאוד, הרצון להיות פר עם בעלי חיים, הוא עתיק עד כדי כך שהוא כבר נמצא בראשית האנושות. הנה נתתי לכם את כל העשב, זורע זרע, אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ, זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. זאת אומרת שהמאכל של אדם הראשון, לפי לפחות המסופר בתורה, הוא מאכל צמחוני. למרות ש... נגיד, מבחינת המחקר ההיסטורי, השאלה האם זה נכון שהאדם היה צמחוני בהתחלה, זה ברור שלא. כן, האדם הפרה-היסטורי סביר מאוד שהוא אכל מה בראש שלו, בכלל בעלי חיים. והשאלה אם גם הוא לא אכל בני אדם. כן, אבל זה שהתורה מדברת על זה בשפה הזאת, זה בא לומר שהאידאל הזה כבר נמצא בראשית. אולם, כשירדה האנושות, אם השתכללו אותה, ולא יכלה לשאת את זוהר האור האידיאלי, האור הגדול, ונשברו כליה, כן, זה ביטוי לקוח מהקבלה, שבירת הכלים, אז זה גם נשברו כליה, זה שבירת הכלים בהיסטוריה. הייתה העתקה מחברת החיים, שהיא מתעלה עליהם בעילוי רוחני אמיץ, עתה נדרשת מאוד. בקימוץ כוח הצדק והיושר בין בני מינו, למען יוכל אש אלוהים זה הבוער באור כהם מאוד, לחמם את הלב אשר נתקרר לרגלי המון החיים וסיבוכיהם. זאת אומרת, היה צריך שהדרישה לצדק תתרכז באדם. תהיה קודם כל בסדר בין בני אדם. כיוון שבני אדם הפכו להיות ברברים נורא, אז קודם כל, אל תדאג לבעלי חיים, תמשיך להיות אכזרי כלפי בעלי חיים, נתחיל עם זה שאתה לא תהיה אכזרי כלפי אדם. אחר כך נדבר. כן. שינויי הדעות והנטיות, הדרכים והגבולים, דרשו לקבץ את כל חוב מוסרי אל מרכז האנושיות לבדה. אז זאת הייתה דרישה היסטורית. אבל, מהלך האידיאלים ההולכים ומתפתחים, לא יישאר סגור לה, כלומר אי אפשר שדבר שהוא אידיאלי ואמיתי לא יפלס את דרכו. כשם שתצא השאיפה הדמוקרטית החיצונה על ידי ההשתלמות השכלית והמוסרית הכוללת, כשלא ילמדו עוד איש את יחיו ואיש את רעהו לדעת את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולם. כן, תצא השאיפה הצפונה למשפטי בעלי החיים מן ארתיקה בבואיתה, ומכשיריה הם המצוות המוגבלות לחלק זה בייחוד. זאת אומרת, כמו שהשאיפה הדמוקרטית השלמה תבוא לידי ביטוי באחרית הימים, כי לא ייתכן שהיא לא תצא אל הפועל, כך גם השאיפה לצדק עם בעלי החיים, זה יצא אל הפועל. מה יגרום לזה? משהו שמשמר את השאיפה הזאת, וזה אותן המצוות המכוונות כלפי בעלי חיים. כן.
האם השאיפה הזאת לכבד את כל כל היקום, הוא בא בגלל שיש ירידת האכזריות, או הוא בא בגלל שאני מרגיש יותר אחריות על העולם?
זו שאלה מעניינת. אולי זה בא ביחד. יש גם, למשל, שאלה על אכילת בשר שהותרה בימי נוח. אז יש לנו שני פירושים הפוכים בזה. יש פירוש שאומר, כיוון שאדם נעשה יותר אכזרי, אז עדיף שיפנה את האכזריות שלו לבעלי חיים ולא לאדם, ולכן יתירו לו בשר. אפשר להגיד אחרת, שהאדם ירגיש פתאום אחריות על בעלי חיים. כן, ככה הרמב"ן אומר, שכיוון ש... אדם, הוא מביא בצורה ציורית, נוח הציל את החיים, את בעלי החיים. אז מגיע לו מס. אתם רוצים להיכנס לטבע? יש תשלום. התשלום זה הבשר. כן, אבל זה כאילו בא לומר שיש סולידריות בין האדם לבין בעלי החיים. אני חושב ששתי המגמות קיימות. מה אתה אומר?
הרב אומר שהרב קוק, הרב לימד פעם, הרב קוק אומר אותו דבר, נוח.
על נוח, אומר שהוא כמו הרמב"ן. יש מקום אחד שבו הרב קוק אומר כמו הרמב"ן, בשאר המקומות הוא אומר כמו הפירוש הראשון. אבל יש מקום אחד שהוא אומר כמו הרמב"ן. כן, אז מה?
כשהרב כותב פה שאיפה דמוקרטית,
כן.
זה השיא לכאורה של פרות נתנה?
כן, אבל הדמוקרטיה לא במובן המשטר. במובן המשטר...
כן, אבל כשהוא לקח את זה כדוגמה, זאת אומרת, זה...
כן, אבל הוא מתכוון כאן לדמוקרטיה הנפשית. זאת אומרת שהאדם כבר לא זקוק לחברות. כלומר, אפילו, לא רק שאתה לא צריך להגיד לי מה לעשות, אפילו אל תלמד אותי, כי ללמד אותי גם זה סוג מסוים של כפייה. כן? אז זה מצב עליון, שבו האדם מתוך עצמיותו ידע את האמת. זה דבר רחוק, אבל יש, זה נמצא באופן גנוז בשאיפה האנרכיסטית. האנרכיסטים הם אנשים רעים בדרך כלל, הם מאפשרים עולם מלא שוד ורצח. אבל השאיפה הפנימית היא שהאדם יגלה את עצמו מתוך עצמו. וזו שאיפה שבפנימיותה היא אצילית. כן, אז בואו נראה מה אומר הרב כאן על המצוות האלה. אמנם, גערה נסתרה יש בקמתי תורה באכילת בשר. הרי מותר לאכול בשר. אבל התורה רומזת משהו. כי רק... מה? כמו בקמטים, בתוך, בפנים. כלומר, אם אתה תפתח טוב טוב, תראה משהו. כמו שיש משהו כמות, ואתה פותח את הקמת, אתה רואה. מה? נסתר. בין סתרי התורה. כי רק אחרי אשר תאמר, אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, אז תסבח ואכלת. הנה, לא תוכל לעצור בעד נטייתך, כי אם על ידי כבישה מוסרית. וזאת הכבישה עוד לא באה איתה. עוד היא נדרשת לך בשביל חוגים יותר קרובים אליך, כלומר האדם, ושגם ההשתלמות הרחוקה צריכה גם כן אחרי נופלה, התאמצות חומרית שמילוי כוח זה יידרש לפעמים, ידרוש לפעמים את מזון הבשר. כן, לפעמים צריך גם לאכול בשר כדי להיות חזק, שהוא מס המעבר לתקופה יותר בהירה, שבעלי החיים כולם אינם פטורים ממנו. בעצם מה עושים בעלי החיים? זה קצת מן הרמב"ן. הם משלמים מס. הם אומרים, אנחנו רוצים שהאנושות תגיע לצד העליון האצילי שלה, אנחנו מוכנים לתרום משהו לצורך זה. מה לתרום? חלק מעצמנו. מה? מוסרים את הנפש. נכון, הם נותנים את הבשר של עצמם, זה המס שהם לא פטורים ממנו, כאשר ירבו לעשות גם כן בני אדם בכל מלחמותיהם היותר צודקות. למשל, יש מלחמה, אז יש גם, זה קצת נורא להגיד, אבל זאת האמת, יש מס שהאוכלוסייה משלמת על ידי הנופלים, שהיו נדרשות להם למעבר אל עלייתם הכללית. אז אם בני אדם מוכנים למסור את הנפש, אז למה שפרות לא ימסרו את הנפש? אגב, לומדים, מאיפה לומדים מסירות נפש? מהצפרדים, לא? כן, שנכנסו בתוך הבצק ובתוך התנורים.
גם בשירת הבריאה, בהקדמה,
שמה?
הצפרדיה אומרת.
מה היא אומרת?
על המשל, שהיא אומרת שיש בעל חיים בשפת הים שאוכל אותה בעצם.
אה כן, אוי, אוי, נורא, נורא.
טוב. הוא מתפרנס ממנה בעצם.
הוא מתפרנס ממנה, טוב. זאת היא מעלתה של המוסריות כשהיא מחוברת למקורה האלוהי, שיודעת היא עת לכל חפץ, כלומר לא מקדימים מה שלא מתאים. ולפעמים היא כובשת את מעיינה בשביל לקבץ כוח לתקופות הבאות. זאת אומרת, לא צריך להקדים את הזמן. רבי חנניה